בינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. לכל ישראל. 106.2 FM. שירים על הספה. דוקטור בועז בן דוד וגיל מרקוביץ' לניתוח פסיכולוגי לאלבומים.
שירים על הספה, עונה שלישית, הפרק קפה, בית. קוראים לי בועז ואני מכור לקפה. וכולם יודעים את זה. והתפקיד שלי שמאחוריו אני יכול להסתתר הוא הכנת הקפה למשפחה. וכמתנה אני מקבל כוסות קפה. כי אני מכור לחוויה של קפה. לא לחומר. למרות שבוודאי יש גם התמכרות לחומר, אני לא משלה את עצמי. אבל אני מכור בעיקר לחוויה. לנוזל המר השחור עם הקצף שבה עם קצת חלב למעלה, בצבע חומוקה, בקוס שקופה, לריח, לרעש מסביב, לרעש של מכונה, לרעש של אנשים בבית הקפה, בבית הקפה שלי יש לי קוס עם שם, ורק לדבר על זה מעלה לי באף את הריח, בגוף את ההרגשה ואופה את הטעם. קוראים לי בועז ואני מכור לקפה, ולא, אני לא צריך עזרה.
צל ההר ליד כיכר יש קפה של דינוזאורים והם יושבים שם ענקים אחד אחד משוממים עד הצוואר אחד שוטר חצי אומן ואינסטלטור עבריין חולה סבון וקצב אחד שמן שמנגן אחד שסתם עובר אחד עם קוקו ושפם אולי הוא בעל המקום כי לא כולם אומרים תרשום וביניהם עובר מלצר שמחכה יודע מה לתת לכל אחד שרק ישתוק ודינוזאור איתם שוררת ששותה ונקדרת ולמחרת חוזרת ולאז אמרת ואחד מלאך המיכאל לכל אחד פותר את החלום ואישה וילד גם שרים את הפזמון זה הולך ככה על צל ההר ליד כיכר ישנו קפה של דינוזאור והם יושבים שם ענקים אחד אחד משוממים עד הצוואר פותחים את היום על כוס קפה ועוד עיתון שלא שווה אותן צרות בעצם אחד שמן שמצייר אחד שסתם עוצר אחד עם קוקו ושפן אולי הוא בעל המקום שנשפש שהוא מפסיק לשתות ודינוזאור היפה שחושפת את שיניה את רגליה ואת שדיה וגיא שמשתגע ואחד מלאך המיכאל לכל אחד פותר את החלום ושי יפעת ומאיה שרים את הפזמון על צל ההר ליד כיכר יש קפה של דינוזאור והם יושבים שם בודדים אחד אחד משוממים עד הצוואר משוממים עד הצוואר שוטר חצי אומן באינסטלטור עבריין חולה סבון וקצב אחד שמן שמנגן אז כמו שתיארתם לעצמכם הסיפור הזה מתרחש היי שם על צלע הר ליד כיכר יש קפה של דינוזאורים והם יושבים שמנקים אחד אחד משוממים עד הצוואר משוממים עד הצוואר
עוד צורך בתוכנית הזו שירים על הספה כאן ברדיו הבינתחומי זה בעצם זה שאני חשבתי עד לא מזמן שהוא אומר משומנים עד הצוואר ורק עכשיו כשקראתי את המילים הבנתי שהבן אדם הזה אומר משועממים כן, אז אתם כן. על הרדיו הבינתחומי איתי באולפן דוקטור בועז בן דוד פסיכולוג קוגניטיבי מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה כאן במרכז הבינתחומי אני גיל מרקוביץ' ואנחנו כמו שאמרת בשיחת קפה ובית אני חייבת לומר מראש שאני האנטיתזה לך כלומר אני 180 מעלות לא אוהבת קפה, לא שותה את זה, טעמתי את זה בגיל צעיר, מאז פעם בשנתיים בערך מבקשת מהבן זוג שלי שיכין לי איזה אספרסו על הדרך עם שלו, חוץ מזה כלום.
הדלת היא שם.
של האולפן. טוב, תנהל את השידור לבד, אין בעיה.
אוקיי, לקחתי. לא, אז אנחנו נתחיל בלדבר על השיר הזה, ולאט לדרך השירים אני אנסה לפרוס איזשהו רעיון, על קפה בשני מקומות, מקפה בבתי קפה, ומה התפקיד של בית קפה, ומה זה בית קפה, ומה קורה שם.
נהדר. בתור פריפריאלית יש לי הרבה מה להגיד על זה.
אין שום בעיה. גם בתרבות הישראלית, גם בתרבות העולמית, גם בתרבות האירופאית או המזרח התיכונית, לאורך הזמן, וגם לקפה בבית, מהרוטינה עד לאחר. אז השיר הזה, כמה גלגולים מעניינים על השיר הזה. קודם כל, באיזשהו... טעות שלא תאמן, איכשהו מסוים את השיר הזה כשיר ילדים, זה הכי רחוק באת? משיר ילדים בעולם. כן, כי יש כאן דינוזאורים. כן?
אוקיי.
בערך ככה. אז זה לא, אני חושב שמי שעכשיו הקשיב ראה, הוא מדבר על תוצרת הארץ שנמצא, זה בית קפה, שנמצא ליד כיכר מסריק, ובעל הבית הוא מישל, ואנחנו מכאן נמסור את תנחומינו. בשבוע האחרון היה לו אסון מאוד מאוד גדול במשפחה, כן. והקפה הזה היה פעם קפה שהייתי הולך אליו המון, הוא נמצא ליד כיכר מסריק, הוא נראה כאילו מחוץ לזמן, במיוחד ביום שישי בלילה, כי הוא פתוח, והבתי הקפה של השכונה סגורים, רובם, ואין בו הרבה אנשים ביום שישי בערב, והוא משתלט שם על כל הרחוב, ויש פינה ככה יפה מול כיכר מסריק, הוא בצד הטוב של הכיכר, אם את מכירה את כיכר,
כן, כן.
מול העצים ולא כן. בשמש, ויש שם משהו מאוד מיוחד וקסום בבית הקפה הזה, במיוחד עם בעל הבית שהוא מסוגל להיות קצת סופ נאצי, אם הוא רוצה מצד אחד, מצד שני, כמו שאת רואה כאן, חם ונגיש ובמקום. יש בסיפור שנמצא כאן, סיפור של משפחה. הם כולם באים בבוקר לאותו מקום, והם כולם מכירים את כולם, זה ששר ורק ישתוק, וזה שפותר, וזה שעושה, וזה שמקטר ולמחרת, וזאת שמקטרת ונחת חוזרת, וזה שפותר לכולם את החלום. זאת אומרת, אנשים שהם משוממים על הצוואר, אנשים בודדים, דינוזאורים.
כן, למה דינוזאורים?
בעיניי, אני לא המשורר, אבל בעיניי דינוזאורים זה אנשים שלא מתאימים לפה. אנשים שהיו צריכים להיכחד.
חריגים.
נכון, אבל גם תחשבי, זה יותר מחריג. הדינוזאורים היו ונכחדו. והם נכחדו כי הם לא התאימו, כי כן. משהו בהם לא מתאים לעולם שמסביב. הם מיוחדים, הם מקסימים, וזה עוד, השיר נכתב לפני שדינוזאורים, לפני היורה, שדינוזאורים נהיו קול.
כן, כן.
דינוזאור זה משהו שהוא בהכרח לא קשור.
עזוי.
ולא אמור לשרוד. ובכל זאת הוא כאן, הוא לא אמור, נכון, הם לא אמורים לשרוד, הם לא שרדו.
כן, אבל זה מצחיק, הדינוזאור... טוב, אני מבינה את השימוש, למרות שבאמת הדינוזאורים זה עושה לי תחושה שהם כאילו כולם הלכו ביחד, ופה כן. זה ביחס לחברה.
כן, אבל הם ביחד, זה מה שנחמד בעיניי, שהם ביחד בקהילה שהם יצרו לעצמם.
כן, בבית הקפה.
בבית הקפה הזה ספציפית, שהם מכירים אחד את השני, הם כולם מגיעים לשם בבוקר. דרך אגב, עדיין הם הולכים לבית הקפה, אפשר לראות מפורסמי עבר, יושבים שם בצד, וככה להתרגש ולעשות פדיחה. אני כן מצלם, אני לא מצלם, זה פדיחה. אני רק שתה את הקפה.
כן.
אבל עזבי את זה רגע, יש כאן, ביכולת שלו לתאר כל אחד, יש בעיניי משחק כפול. מצד אחד לתאר מקום שבו אנשים שהם חריגים יכולים לצאול על עצמם מקום שבו הם שייכים. שתיים, בתיאור המאוד מאוד מדוקדק של זה שמחכה קולות וזה שהוא זמר, והתיאור הזה והשמן ששר, כן, שאני חושב אולי מכוון אל
אולי המלכין מדבר והזמר על כאן. עצמו, כן.
כן, כן, לא הוא כתב את המילים, אבל כן.
נכון, נכון.
יש גם משהו בלהגיד, אתם רואים אותם כדינוזאורים. אני רוצה להראות לכם שמתחת לאור העווה, הקסקסים, האורך הגדול והזנב והכל,
כן.
יש בני אדם שהוא שמן שמנגן, ואחד שסתם עובר, ומלצר שמחול קוקולות שרק ישתוק, ומיכאל המלאך שפותר את החלום. זה אנשים. זה כמו צילום תמונת משפחה. אם את מכירה, יש את השיר הזה של המשפחה, שסבתא בא, אבא בא, וזה
את
שפה.
את המשפחה שלי.
בדיוק. אבל זאת המשפחה שלי. זאת המשפחה שלי.
אני מרגישה דווקא שציטטת גם את המשפט על המלצר, ודווקא אני חושבת שהמלצר הוא אחד קצת חריגים פה. אני מסכימה שזה לא מהות השיר, וזה לא הפוקוס, אבל יש משהו טיפה לחריג במלצר, כי המלצר כאילו איכשהו יודע לנהל פה את כולם, הוא יודע מה לתת לך כדי שלא תציק לו עכשיו, הוא כאילו, אתה מבין, יש פה משהו שהוא קצת חריג, הוא כאילו בין כולם, ולא דווקא מתבודד. הוא כן חייב לבוא בקשר גם עם האנשים שיושבים שם, מרגיש לי שהוא איזה דמות מסוג אחר דווקא.
אז בשבילך המלצר ובעל הבית, ובאמת...
לא, אבל נגיד בעל הבית גם לא מתחלף. המלצר עוד יכול, עלול במקרה בטעות להתחלף עוד איזה 5 שנים, כן? סטודנט אחר יבוא וימלצר.
המלצרים שם במקרה, אחת מהם גם ביבסטה לי בשלב מסוים, הם טיפוסים כשלעצמם.
אוקיי.
מאוד, מאוד מטופסים ולא יוכלו להיות...
ממש הכירות עם המקום מ...
כן, יש כאן משהו. יש באמת משהו, ואני חושב שאני מסתכל על המלצר ועל בעל הבית בשביל, השיר הזה, אני חושב לעצמי האם הם מנהלי האסיילום, זאת אומרת, אלה שמנהלים את בית המשוגעים, או אולי הם אלה שבגלל הדמיון, הם מושכים לעצמם את אלה שמתאימים להם. ואני אספר לך סיפור.
כן.
שאם הוא לא אמיתי, היית אומר שהוא אגדה מטאפורית, אבל הוא סיפור אמיתי.
אוקיי.
בשדרות בן גוריון, היו פעם נותנים, אני אתחיל זה כמו סיפור ככה, היו פעם נותנים זיכיונות, לבתי הקפה על השדרה, לנכי צהל. באחד מהם את הזיכיון נתנו לבן אדם שהוא עיוור. ושוחחתי עם בנו שניהל את בית הקפה אחריו. בעקבות כך היו מגיעים לבית הקפה הזה, אנשים שהיו להם מיני עיוותים שונים בפניהם, בידיהם, ובכל מקום גררו מבטים. הם ידעו שהם יגיעו לאותו בית קפה, שנמצא בשדרות בן גוריון.
ממש מחסה.
כן, כן, כשהיה פעם נקרא שדרות קקל, אם את יודעת לפני שנייה. היו מגיעים לאותו בית קפה, ידעו שהם יבואו אליו, להזמין את הקפה, ולשתות את הסנדוויץ' של היד, אף אחד לא ישפוט אותם, ואף אחד לא יסתכל עליהם, כי הבדם שמולם הוא עיוור. ואני אומר, אם זה לא היה סיפור אמיתי, זה היה...
וואו, זה מדהים, כי איזה קטע... זה שפתח את המקום, לא מונע מעוברי האורח ברחוב... לא להביט. כלומר, מה בתחושה? מעניינת אותי התחושה הזאת, ששם דווקא יש איזה בית חם, מחסה, מפלט מתוך, מהמבטים של החברה. הוא לא אחראי על זה שיסתכלו עליהם גם מהרחוב. אתה מבין מה אני מתכוון?
אבל בכל מקום יסתכלו עליך. זה נכון.
אוקיי.
ובכל מקום יגידו, אתה המפורסם שהיה פעם והיום הוא דינוזאור, או אתה המוזר היום הדינוזאור, או אתה זה עם אותו דבר בפנים שכולם, או... שאתה מרגיש שכולם מסתכלים עליך, ויש מקום מסוים שבו אתה לא חריג, וזה לא משנה אם זה בגלל שהבעל הבית הוא עיוור, או בגלל שבעל הבית, כשאתה מבקש ממנו לרשום, מחייך ואומר, בסדר.
אני מרגישה שזה איזה אקט של תמיכה במישהו שאתה מזדהה איתו, ופחות הקטע של מפלט, אבל יכול להיות שאני טועה.
הרדיו הבינתחומי.
בפייסבוק. הרדיו הבינתחומי, כל העדכונים, כל הפינוקים.
ובית קפה קטן, כיסא פסנתר פסנתרן, ממול הים גואש, הזמן חולף לאט, וזה כל מה שיש, ושוב אותו גילוי, ברחוב כמעט חשוב עוד בית ועוד עץ. תסלח לי, תן לי אש, וזה כל מה שיש. ולפעמים פגישה, ולפעמים אישה, ורגע שרוגש, ואחר כך נרגע, וזה כל מה שיש, ומה הלב דורש, את זה הוא לא אומר, מזה הוא קצת חושש, וזה כל מה שיש. ולפעמים פגישה, ולפעמים אישה, ורגע שרוגש, ואחר כך נרגע, וזה כל מה שיש. ובית קפה קטן, כיסא פסנתר פסנתרן, לקוח מבקש, נגן שוב את השיר, כי זה כל מה שיש.
בועז בן דוד, אתה תצטרך להסביר פה טוב את העובדה ש... שני השירים הראשונים שפתחו את התוכנית שלנו בהיבט הזה של בית קפה, הם מלנכולים בטירוף.
אה, הכל הולך את מלנכולי. תגידי, זו פעם ראשונה שלך פה?
את באה לפה הרבה.
שלוש שנים. זה לא מלנכולי, זה לא מעניין. חיים זה שורה ארוכה של כישלונות.
ולהלן סיכום של שלוש העונות.
ואז מתים. וזה עוד עונה.
כן, בדיוק. וכמה תוכניות עם גלעד גם. טוב, אבל אני תכף אכניס לפה אולי היבטים אחרים על בית קפה. קוראים שם עוד דברים חוץ מבדידות, התבודדות ואובדן.
כן. שנייה. קפה הוא לא משקה מתוק.
אוקיי.
אפשר להמתיק אותו ולהפוך אותו לקפה קר מתוק בטעמים, בסדר. זה לא הדבר האמיתי.
נכון. נכון, נכון.
כמו אהבה. קפה צריך להיות מר, טוב, כמו שצריך, עשוי טוב, ולא סתם, הוא מביא איתו שירים לפעמים נוגים, ולאו דווקא שירים של סמבה, למרות שנסיים בשיר אופטימי, אני מבטיח, האחרון.
אוקיי, בסדר.
האחרון.
טוב, אבל גם אני אצטרך לדבר, ולתת לך להתמודד עם מה שאני חווה פה, שהוא קצת יותר אופטימי, אבל בסדר, יאללה.
אין בעיה, את רוצה להתחיל באופטימיות?
לא, פה ספציפית אתה מתחיל עם יוני רכטר.
תודה.
ואלי מוהר.
פסימיות שמי האמצעי. אז אלי מוהר, וזה כל מה שיש. השיר עצמו הוא, קודם כל, בוא נתחיל כמה מילים על השיר, ואז נדבר קצת על התופעה. השיר מתחיל בצורה נורא מעניינת. הוא מתחיל ובית קפה קטן. קודם כל, זה לא ובית קפה ובית קפה, ואלי מוהר בוודאי יודע את זה, ומבין מה יצטרך להתמודד מי שהולך לשיר את זה. זה לא זר לו. וההתחלה הזאת היא התחלה מעניינת. לא מתחיל משפט ובית קפה קטן, ובית קפה קטן, וללכת למקולת. שיר מתחיל בצורה אחרת, וכשאנחנו מלמדים כתיבה...
בתחילת משפט.
נכון.
לא באמצע משפט.
נכון, ושורה ראשונה צריכה להיות השורה שמכניסה בתוכה הרבה אלמנטים שנמצאים אחר כך במשך הפסקה. נכון? כמו שבונים פסקה, כתיבה אקדמית.
כן.
מה שאני מצפה. והבחירה כאן היא בחירה אחרת. זאת אומרת, בעיניי זה קצת כמו דוד גרוסמן שהמציא את המונח חולמינג, בשילדים זימן זיגזג.
כן, נכון.
שזה משהו שהוא נמשך ולא... אירוע חד פעמים, אומר, אין לנו בעברית...
למה אין פרוגרסיב?
אין לנו בעברית את האפשרות, בדיוק, את האפשרות לעשות זמן מתמשך,
כן.
וזה זמן מתמשך,
כן,
נכון?
כן,
ואני
כן.
חושב שזה מה שהוא מנסה לעשות כאן, בשיר הזה, לנסות להתכתב עם החולמינג. ואז הוא עושה, כמו בעוד שני שירים שנראה, תיאור מאוד פשוט, וזה, אני מתנצל לכל מומחי השירה, אני יודע שיש איזה שם, אבל נשתכח ממני כרגע, בכתיבה שעושים ממש תיאור שמה שיש. זה בית קפה, כיסא, פסנתר, פסנתרן.
שים לב, זה שוב חוזר, מקודם זה השמן שמנגן, פסנתר, פסנתרן.
סבבה, ניתח. והרי לא צריך להגיד, לא צריך להגיד שיש כיסא, פסנתר ופסנתרן, נכון? מספיק להגיד פסנתרן. ברור שהוא יושב על כיסא.
אתה משלים לבד את הפרטים.
ושהוא מפסנתר על פסנתר.
כן.
בשיר הזה אין הרבה מילים, תשימי לב, ממש הוא דל. כל שורה שלוש מילים ואין לנו הרבה. ובכל זאת הוא מקדיש את זה. זאת אומרת, הוא נותן איזשהו תיאור מצב, זמן מתמשך, וממול הים גואש, אוקיי? הים זה גם הים הפיזי.
וגם הים גם, הנפשי.
גם הנפשי. או העיר או החיים שמתרחשים להם שם. והזמן חולף לאט. וזה כל מה שיש. זה מה שיש. ואז שוב אותו הילוך ברחוב כמעט חשוך. עוד בית ועוד עץ. זאת אומרת, אנחנו לוקחים משהו שהוא עוד פעם מתמשך ועוד פעם הרגיל. ויש בית ויש עץ.
שגרתי, חוזר על עצמו.
ותסלח לי, תן לי, יש אפילו ה-social encounters.
גם זה, המקרים האלה, שאתה פוגש אנשים, הם גם כבר חלק מההתנהלות השגרתית.
כן, אחרת, בדיוק. תסלח לי, תן לי, יש הכל, וזה כל מה שיש. ואז קורה מהפך בשיר. פתאום אנחנו נכנסים עמוק, ולפעמים פגישה, ולפעמים אישה, ורגע שרוגש, ואחר כך נרגע. יא מניאק. סוף סוף רגע שירוגש ואז אני ארגע, למה? תן לנו, מה אכפת לך? אבל אפילו, זאת אומרת, גם האהבה היא קורית לפעמים, לפעמים יש רגע של עושר ואז הוא נרגע, ואני קצת רשע כאן, אני לא חושב שהנרגע הוא הנרגע ונכנסנו לשגרה טובה של זוגיות לנצח.
אתה באמת רשע כאן.
מה לעשות? אני אבל זה התפקיד שלי פה. ומה הלב דורש? את זה הוא לא אומר, מזה הוא קצת חושש, וזה כל מה שיש, והשיר נגמר בכך שהלקוח מבקש נגן שוב את השיר. עכשיו קצת אני, כן, אני רוצה עוד
מדהים.
פעם.
שזה מדהים.
למה זה מדהים? איפה את לקחת את זה?
כי תראה, כל השיר, למה אני אומרת, הוא מלנכולי ברמה הזאת, שבאמת הוא בעצם, הוא כמו מקונן, אבל באיזה מידתיות, כן? לא קינה עזה, על השגרתיות, ובעצם על השעמום אולי, או על הדישות אליה, או על משהו כזה שמתשטש לו עם הזמן, בעוצמה שלו בוודאי. ואז, בסוף, הוא כאילו מבקש את אותו שיר, שהוא פעם. בעצם מוצא נחמה בשגרתיות, כן. בחזרתיות,
בטח.
במוכר, בקומפורט זון. ואז הוא מבקש את השיר, זה מדהים אבל, כי עד
פעם.
עכשיו בעצם... התמרמר מזה קצת.
זה מה שיש לי, ואם ייקחו ממני את זה, עם מה אני אשאר? אם ייקחו ממני את הבית קפה, שבו אני נפגש בבוקר בקפה של דינוזאורים, או כאן את המקום שבו הוא הולך בודד, שם יהיו בודדים ביחד, פה הוא אפילו לא בודד ביחד. אין אפילו את זה. דרך אגב, לא בטוח אם הכותב של השיר, הוא אותו אחד שיושב בבית הקפה, או כמו play me a song, Mr. Piano Man, בלה בלה בלה, כן? או המנגנת, מנגן הפסנתרן עצמו. זאת אומרת, אני לא יודע, בוא ניקח את זה רגע, נוציא את זה מבית הקפה.
אוקיי.
שימי לב, זה לא בבר. זה לא בר. למה לא בר לדעתך? סליחה שאני חורג רגע.
אני שוב...
כי זה נשמע כמו בר, נכון? בית קפה, מנגנים בו פסנתרן, אין, כאילו, סליחה, פסנתרן מנגן, בלילה גם עם המוזיקה. למה זה בית קפה?
אני חושבת שזה דווקא בעירות, כלומר, דווקא בעירות וביום ובמודע ובלא בריחה, כי כאילו בבר אתה לכאורה בורח, ואלכוהול אתה כאילו בורח, זה כאילו החריג ובלילה ו...
בבר אתה גם בא לחפש.
נכון, ואתה גם
מחפש. את הפגישה, הוא לא מחפש.
נכון.
זה לפעמים.
זה השגרה שלו.
כן.
ובגלל זה זה בבית קפה.
כן.
אני מסכימה ומבינה את זה.
אני איתך.
אני רוצה רגע להתעכב על משהו שאמרת. אמרת, ואחר כך נרגע.
כן.
ואז אמרת, יא מניאק. ואז אמרת שיש רגעים של אושר שהם חולפים. אנחנו מגדירים אושר ממש אחרת. מה אושר זה? עניין של רגע? בוא אז...
לא.
זה משהו קבוע, לא?
לא, אבל לכן הנרגע... אני אסביר את עצמי. יש שתי אפשרויות לראות את ה... שאני חושב עליהם לפחות בעיניים של השורה הזאת. הרגע שרוגש ואחר כך הוא נרגע, ואז הוא נרגע יכול להיות שהאושר נשאר כמשהו רגוע, נפלא, גם בשגרה, והיה לנו איזה כמה שירים, יש משהו נפלא, מקסים, זוגי, אני לפחות שואף ואוהב אותו ונעים לי איתו.
כן.
אבל יש גם משהו שמדבר על את יודעת, איזושהי התאהבות ואז רגיעה.
נכון.
אבל כאן נראה לי שזה, יש רגע אחד שרוגש, שקורה בו משהו אמיתי, ששובר את
העובד
קווה קטן. ופסנטרן, כיסא, פסנטר, יש לו נעליים, גרביים, רצפה. כאילו בשיר עם 20 מילים, 3 על כיסא, פסנטר, פסנטרן. אז הנה בא משהו ש... ואולי יקרה הרגע ואז... נרגע.
נרגע.
וחוזר למלודיה.
אבל למה מנרגע הסקת...
בעיניי?
הסקת אובדן.
כי אחרת הייתי, הוא לא היה מבקש נגן שוב את השיר.
אחרת הלחן אולי לא היה נשמע ככה.
גם בלחן וגם הוא לא מבקש נגן שוב את השיר. בבית האחרון זה היה שהוא מגיע איתה, נניח, אני עכשיו רומנטיקן בשקט.
כן, אתה ממש רומנטיקן.
או שהוא יצא. יצא מהפסנתר, ובית האחרון רואים את הפסנתרן, אבל הוא כבר לא שם. הוא התקדם, אבל... זה כל מה שיש.
קפה? כן. אצל ברטה?
כן, כן.
כשאני שפוך ורע לי על הלב, אני הולך אל ברטה ואצלה יושב. אני שותה קפה שחור, מראה לה את היד, אומרת לי אתה נחמד, תשים הסיריה בצד. ואז לפתע היא שותקת ורואה
את כל מה
שיקרה ומה שכבר קרה. רואה מי אני חושב ומה אני רוצה, אומרת שגלגל חדש יתחיל כשהשנה תצא. דבר לא השתנה, אבל תמיד אני חוזר, מראה לה את היד, ומקווה שיום אחד אומר שלום ולא אפחד. ואז אני שואל אותה על אהבה, אומרת כן, אבל לפני כן הצבא. אז לא כדאי לך לדאוג, אולי תראה רופא, נשמע אתה בחור יפה, אולי תשלה עוד כוס קפה.
שירים על הספה. דוקטור בועז בן דוד וגיל מרקוביץ' בניתוח פסיכולוגי לאלבומים.
אז מה? קודם אכזבה ואחר כך אהבה.
רק בוא נזכיר למאזינים שעוד נשארו איתנו, שהתוכנית היא קפה בית, ואנחנו עונה שלישית, ומדברים על קפה ובתי קפה.
כן, אז עכשיו שמענו את, בעצם זה היה מני בגר, למה לקח לי שעה להגיד כל דבר? לא משנה, אבל זה היה ביצוע של הנשמות הטהורות, קפה אצל ברטה.
והמילים של עוד מנור.
כן.
שבאמת אנחנו עושים, בזה הסכינן. אז כן. אז כשאני שפוף ורע לי על הלב, אוקיי, כשרע לי...
שזה מסכם את החצי שעה הראשונה של התוכנית.
רק התחלנו, חכי לשיר הבא. אני הולך אל ברטה ואצלה יושב, אוקיי? אני שותה קפה שחור. ושימי לב, אין בכל השיר הזה כמעט מראה לה את היד, ואומרת לי את הנחמה, תשים מסירייה בצד. זאת אומרת, אם אתה רוצה לקבל יחס, אז קודם כל תשלם, כן? אתה חמוד, אבל בוא תשים כסף אחרת.
כן, כסף נדבר אליי.
קצת כמו, זה קצת מרגיש... לא יודע איך להגיד זה אחרת, סליחה, וזה כזה, הוא בא לבקש חום ואהבה, ואומרת לו, קודם כל כסף, ואז נמשיך לדבר, יש בזה משהו כמו מוכרת חיבוקים בכסף, לא יודע איך להרגיש.
סליחה, כל חבריך למקצוע.
אני חולק עליך.
כל הקלינים.
אני חולק עליך. אני חושב שיש הבדל בין מקצוענות לחיבוק.
לא, ברור. ברור שיש, סליחה, אבל אף אחד לא הפך אותה ללא מקצועית. היא עושה מקצוע אחר לגמרי.
כן, כן, כן.
והיא יודעת טוב מאוד איזה בית היא נותנת, בדיוק לדברים האלה.
כן, נכון, אני בסדר. בסדר. לא, אבל כאילו אני מרגיש שהיא רוצה, לא חשוב. אני מרגיש שזה חיבוק אנושי כזה. כן. הוא בא... אבל קודם אומרת הסירייה בצד, והיא שותקת ורואה את מה שהיה, וכשאני עומד לעזוב, היא מנסה לומר לי שיהיה עוד טוב, עוד יהיה בסדר, יהיו קצרות, בסוף יהיה נפתיע לך שמחה גדולה, נפלא, ואז הוא הולך אל ברטה פעם בשנה, ושום דבר לא השתנה, אבל אני תמיד חוזר, אוקיי? נגן את זה, נגן שוב את השיר. גם אצלו זה חזרה, וזה לא חזרה יומיומית, כמו אצלי, או שבועית, אלא רק פעם בשנה. שזה לא כזה נורא.
לא, זה לא. זה יותר, זה יותר טוב מהשיר הקודם.
עכשיו אני רוצה רגע לעזוב שנייה את המילים, ולשאול שאלה. השם השיר הוא קפה אצל ברטה. בכל השיר הזה, המילה קפה חוזרת פעם אחת. זאת אומרת, זה לא בית קפה, והיא לא קוראת בקפה, היא קוראת לו ביד, היא לא שפכה לו את הקפה. הוא יכול היה לקבל מן הקוס תה, אבל הוא לא. ובכל זאת השיר נקרא קפה אצל ברטה. זאת אומרת, אני בא לברטה כאילו בשביל לשתות קפה.
כן, אבל הוא מתאר את כל מה שקורה כשהוא שותה קפה, ובעצם לזה הוא קורא לשתות קפה אצל
כן,
ברטה.
כן, כן, כן.
לא לחוס הקפה.
בדיוק. אני חושב שיש כאן, זו בחירה מודעת של אהוד מנור. אין כאן משחק בעיניי. לבחור לקרוא לשיר שהוא בעצם לא מדבר על קפה, ולא מדבר על פגישה, לקפה אצל ברטה. כמו אני הולך לשתות, אני הולך לשתות קפה אצל השכן.
כן.
אוקיי?
כן. הולך לשתות קפה עם חבר.
אני חוזר עוד חצי שעה, כי אני הולך לשתות קפה עם חבר, בינתיים את, אל תשכחי להוריד את האורז מהאש, סבבה?
כן.
זה מעין כאילו המונדין, כאילו היומיומי, שהוא מנסה להכניס לזה, שהלכת לעשות קפה אצל ברטה. בטקס, וכאן בעיניי הוא מרפרר לה, חלק של מה ש... ניסינו לשזור בשירים פה, של קפה כטקס, אוקיי? יש משהו בקפה שהוא טקס. עכשיו, היום קפה זה כבר לא הכנה שלו, לא דורשת שעות עבודה.
מכונה.
וגם במכונה צריך לדעת לעבוד. כמחור אני יודע להבדיל בין מי שעושה לי את זה באהבה, או שלא עושים את זה בכלל.
מה אתה אומר? בטעם אתה מרגיש.
ברור.
אוקיי.
מחור זה מחור. אבל... יש כאן משהו בכל זאת בטקסיות הזאת. אם זה נס בבית, ואם זה אספרסו במכונה בבית, ואם זה אספרסו במכונה בבית קפה?
בבית ובבית קפה. אם זה בא, אם זה ב, זה שונה. בא זה בבית קפה מסוים, וב זה בבית קפה כלשהו.
בבית קפה ולא בהבית קפה.
בדיוק, ואז ההי נבלעת, ובשביל, לזכרה, יש את הדגש.
אלה היו 60 שניות על השונה. עכשיו, כשהוא, הטקס עצמו, יש בו איזשהו רעיון. אם את זוכרת אצל גידי גובש את השיר, שהוא רוצה שתישאר לשתות קפה, אם תלכי תהי צמאה, כבר לילה.
כן.
עדיף שאני לא אשם.
לי יש גם שלום חנוך כזה אחד. נו. אבל הוא אומר לה משהו, אוי, שנו, מה אתה מתקיל אותי עכשיו? אם אתה יפה, אז תלכי, כאילו משהו, ואז אומר לה, או שתישארי לבוקר, לקפה.
אני חושב שאנחנו דברים על אותו שיר, אבל הנורא בקטנה. לא נורא, אחר כך נבדוק. אבל יש כאן משהו גם כשבאחד המחקרים שלי אני בודק את הקשר בין תפיסת רגשות במילים לתפיסת רגשות בטון הדיבור. וחיפשנו משפטים שיביעו את אחת הרגשות שמאוד מאוד קל להביע אותו בטון דיבור, שזה רמיזה מינית. פרס משפטים ש-unambiguously תמיד יביעו רמיזה מינית. ואחד מהם, ולא הצלחנו בסוף לגבש מספיק, אבל אחד מהם רוצה לעלות אליי לקפה. וכל הסטודנט שנתת לו משפט רוצה לבחירתך לעלות אליי לקפה, אוטומטית פרש את זה כרמז למין. אוקיי? לרמז לאינטימיות לפחות. כרמיזה מינית מסוימת.
מעניין.
זאת אומרת, יש כאן משהו בטקס, בלעשות קפה, במי קם והולך לעשות קפה לכולם. יש משהו בלעשות קפה שהוא דורש ממך משהו ואתה מעניק בו משהו למישהו אחר. זה הקפה של הבית. אם התחלנו בקפה של הבחוץ, שבו אנחנו מייצרים קהילה בתוך בית קפה, סביב המכונה, שמחליפה את המזבח, ומעלה עדים כמו המזבח של פעם, כן. אז היום, אז הקפה בבית שאליו אנחנו עכשיו עוברים, הוא קצת משהו אחר בעיניי.
אוקיי.
אני רואה שאת רוצה להגיד משהו.
לא, לא, אני עולה לי שיעור שלמדתי פה כשעשיתי תואר בממשל, על המרצה הסביר שעל המסע ומתן בין ישראל לסוריה, שהרבה פעמים ניסו לייצר איזו אווירה אחרת במסע ומתן, ופעם אחת הצוות הישראלי החליט שהוא מביא קפה. ובעצם הוא אומר לחבר'ה שבאים מהצד הסורי, לנציגים, הוא מזמין אותם לקפה, וזה הדבר הראשון שהם החליטו לעשות, אפילו כאסטרטגיה. והסורים פשוט סירבו במקום, והוא הסביר לנו שזה ממש סגר אותם בפני המסע ומתן, למרות שהיה לו מלא פוטנציאל, לפי מה שאותו מרצה הסביר.
ובואי תסבירי למה זה סגר.
אז הוא אמר שאחר כך הם הבינו שתרבותית יושבים לקפה רק עם אנשים שבאמת יש ביניהם אינטימיות מאוד גבוהה, ושרק אנשים שמכבדים מאוד, ושאם הם היו אומרים כן לקפה, זה כאילו הם מבטרים על כל הכעס והחוסר אמון, והעול התרבותי שבין העמים שנוצר בשנים, וממש, זה גם אפילו ממש סגר אותם, אז זה פשוט הזכיר לי את זה, כי אתה אומר באמת, זה נורא ביתי, וזה מה שאנחנו עושים, ומי שעושה את הקפה, זה סיטואציה נורא אינטימית, ושולחים אותו.
היא כבר מצמצת, קום תעשה קפה.
זהו.
מכירה את זה?
כן, קום תעשה קפה. אתה מבין? אז אני אומרת, זה נכון, זה באמת כנראה משהו שבמיוחד במקור שלו, שאולי בתרבות הערבית זה באמת ישתמר בצורה יותר ברורה, הוא מאוד מאוד אינטימי, ואתה חולק אותו רק עם אנשים שאתה רוצה לפתוח את הלב מולם, אתה רוצה להביע כבוד, יש לך זמן לתת להם.
רק עם אנשים שאיתם אתה יכול לחשוף את היד, ושיקרו לך בכף מחף היד, ויגידו לך אחרי כמה צורות גדולות, פתאום יהיה נפלא.
תרגיש נפלא. שגם זה אגב מעצבן, חייבת להגיד. הנפלא הזה והיהיה בסדר הזה, אני לא אוהבת את זה בשיר הזה. זה ממש מטריד אותי.
הבנתי, תקווה זה לא את.
לא תקווה, חפריות.
הבנתי.
יהיה בסדר, לא יהיה בסדר, באתי לצרות, כאילו אני לא טוב לי, אני באה אלייך בשביל לשפוך את הלב, מה יהיה בסדר עכשיו?
לכן כשאמרתי בהתחלה, אני אמרתי שהיא נותנת חיבוק. אני רוצה שנעבור לשיר הבא וניקח את הקפה למקום אחר ולצרפת.
קורין עלה לדז'נה דו מטה.
Dans la tasse, il a mis le lait dans la tasse de café. Il a mis le sucre dans le café au lait avec la petite cuillère. Il a tourné. Il a bu le café au lait. Et il reposait la tasse sans me parler. Il allumait une cigarette. Il a fait des ronds. Avec la fumée, il a mis les cendres dans le cendrier sans me parler. Sans me regarder. levé, il a mis son chapeau sur sa tête, il a mis son manteau de pluie. Parce qu'il pleuvait et il est parti sous la pluie sans une parole, sans me regarder. Moi j'ai pris ma tête dans ma main et j'ai pleuré.
אז למרצה שלי קוראים שלום תורג'מן. זה המרצה שגם היה שותף ממש למסע ומתן, והוא סיפר לנו את הסיפור הנהדר הזה.
צריך לתת קרדיט למי שמגיע. אז בואו נדבר רגע על השיר. השיר הזה הוא שיר שחביב על מורים בכל העולם, מורים לצרפתית, וגם אני למדתי אותו בכיתה ז' נוחת, ולא כך הבנתי אותו, ומאוד אהבתי אותו, ואני ממשיך לאהוב אותו עד היום. כתב אותו ז'אק פרבר, ולא נגיד לך מתי הוא כתב אותו, כי... ברגע שנגיד למתי זה קצת משנה את הסיפור. אז בואו נתחיל בתרגום של המילים. אני אנסה לתרגם מצרפתית לעברית, אבל שמרתי לי כאן תרגום להגיד ליד, אבל זה די פשוט. סגנון השירה, ועכשיו מתתי את השם, הוא ור ליבר, או פרי ורס, או דיבור חופשי. הוא שם את הקפה בתוך הכוס, אוקיי? הוא שם את החלב בתוך הכוס של הקפה. הוא שם את הסוכר בתוך הכוס של הקפה בחלב. עם הכפית, הוא ירבב. הוא שתה את הקפה בחלב. הוא החזיר את הכוס בלי לדבר איתי. בית ראשון. כן? הנה, כיסא קפה פסנתרן, אבל על הקצה. הוא הדליק סיגריה, הוא הציץ, סליחה, אלא לאומי, הציץ סיגריה. הוא עשה עיגולים עם האשן. הוא שם את האפר בתוך המאפרה, בלי לדבר איתי, בלי להסתכל איתי, והוא קם. הוא שם את הכובע, את הכובע שלו על הראש שלו. הוא שם את המעיל שלו, מעיל הגשם שלו, בגלל שירד גשם. אפילו מסביר ממש, תודה. כאילו, אתה מסביר לי? שיחקת אותה.
כן.
והוא יצא אל הגשם, בלי מילה. סליחה, כן, בלי מילה, בלי להסתכל עליי. ואני לקחתי את הראש שלי בידיי ובכיתי. והשיר נגמר.
Et j'ai pleuré.
כן. וגם גשם, יש כאן משחק מילים מינימלי, שפלוי זה גשם ופלורי זה לפקוט.
כן, טוב, השפה הזאת אבל יפה נורא. היא כל הזמן עושה כאלה. השפה.
אני, מה זאת אומרת, השפה עושה כאלה?
היא עושה כאלה, משחקים יפים, בין מילים, ומקשרת בין דימויים מאוד מאוד גרפיים, לפעלים של בני אדם.
כן, לא, אני, את לא תגרירי אותי לשיחה על שפה, כי זה יהיה שעתיים.
אולי זה שווה תוכנית.
ואני אתחיל למד לזה, זה לא... סליחה, רגע, השיר. קודם כל, השיר הזה מתאר איזשהו יומיומיות מאוד מאוד ברורה, עם ביטוי הכי הכי מילולי. הוא שם את הקפה בתוך הכוס, הוא שם את החלב בתוך הכוס של הקפה, הוא לקח כפית ושם סוכר בתוך הכוס של הקפה, עולה.
עם החלב.
הוא לקח את הזה. הכל ממש בתיאור מאוד מאוד מדויק, ואז זה נשבר בלי להסתכל עליי. עוד פעם תיאור, בלי לדבר איתי, תיאור, שם מפרול, לא בלי לדבר איתי, בלי מילה, בלי להוציא מילה, ובלי להסתכל עליי, ויצא אל הגשם. ואני לקחתי את ידיי בכפות ידיי, את הפניי בכפות ידיי ובכיתי. אני תמיד חשבתי איזה שיר על זוגיות שמסתיימת, על איזשהו פרידה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, הוא יושב מולי, הוא עושה את כל הדברים הקבועים, מן הטקס הקפה שלנו, ועכשיו לוקחים אותו לצד אחר. כטקס קפה, כן, שחולקים אותו באינטימיות מצד אחד, כי מי תשתש הקפה של הבוקר? כשאתה בבית. לא כשאתה בחיקוי של הבית, בבית. כן. הקפה שקוראים לו בית, אלא בבית שלך, עם עד המנשים האינטימיים שלך.
כן.
ואיתם אתה שותה את הקפה בבוקר. הוא עושה את כל הטקס, הוא עושה לו תמות הקפה, והוא מאשן את הסיגריה, ואז יוצא החוצה, אבל הוא כל הזמן הזה לא מדבר איתי. לא, אני לא קיימת. אני לא פה. וזה די בעיניי, למרות שכמובן, בגלל ששרה את זה קורין הלאה, זה אוטומטית בעיניי אישה ששרה על גבר, וזה ברור שזה גבר כצרפתית, לא נתנת לו ברירה להבין שזה גבר, לא ברור שזאת אישה דווקא. אבל תני לי אם זה
כן,
קורין הלאה, לזרוע עם זה.
בסדר.
וכך תמיד הסתכלתי על זה כל איזושהי קטיעה. ואז בהכנה לתוכנית הסתכלתי קצת על אנשים שמפרשים את השיר, והבנתי את זה עכשיו בכיוון אחר לגמרי. ואני אשתמש כאן בדפים שלי, מתברר שהשיר נכתב ב-1945, מיד אחרי שהסתיים הכיבוש הנאצי, על ידי ז'אק פרוורט, שהיה, לפחות לפי הבנתי, פעיל במחתרת הצרפתית. והוא מדבר על אותה תקופה. עכשיו השיר משנה משמעות לחלוטין. אנחנו חייבים לשחק את המשחק. כי אם לא נשחק את המשחק בבוקר, השכנים ידעו שהגבר כאן הוא במחתרת. אני יודעת שיכול להיות שאני לא אראה אותו בערב, אבל אין מילה. ואין מבט, כי מבט יהיה דמעה, ואם מילה יהיה בכי, יהיה משהו מסגיר.
מושך תשומת לב.
הוא עושה את הטקס, השכנים רואים דרך החלון, הוא מאשן, הוא שם את הכובע, הוא שם את המעיל כי יורד גשם.
כן.
ויוצא החוצה.
עכשיו אגב זה באמת מקבל...
ואני בדיוק, ואני נשארת אם לשים את הראש בידיים ולפקוט, ולא יודעת אם בערב או מחר אני אראה אותו חוזר אליי. ועכשיו הטקס של הקפה נהיה... כבר לא האינטימיות,
לא, זה
אלא
סמל.
בדיוק האשליה לשמור על משהו שהוא אולי מצד אחד לשמור בשביל עצמנו, שאין לנו משהו שלנו, אבל גם מי שישמור בשביל השכנים שמסתכלים מאחרות.
זה מוטיב, כן. זה מוטיב כן. שאני מחויבת לממש וליישם, כדי שבאמת אני תהיה הצגה מלאה.
כן, כן, כן. ככה אני רואה את זה.
הרדיו הבינתחומי.
6.2 FM בוב דילן, One More Cup of Coffee.
Yes.
הנשימה שלך מתוקה, העיניים שלך כמו שני ילמים בשמיים, הגב שלך ישר על הקרית, טטטטם, ואז, no gratitude or love, your loyalty is not to me. את לא נאמנה אליי, אין כאן תודה ואין אהבה.
רק לכוכבים שמעל.
רק לנדודים, אחוז במוד האוהל בוגד, כי גם אותי סופה, כן? ואז זה הולך עם הפזמון, עוד קפה אחד לפני שאני יוצא לדרך. עוד קפה אחד לדרך, כבר לפני שאני הולך, אי שם לעמק, כן.
כן, אז למה הוא הולך עם אי בנדודים?
אז ככה, אז...
למה מהפרשון... זה לא היא הולכת?
מהפרשוניות על השיר, גם ממה שהוא אמר עליו, וגם מהבחירה המוזיקלית, זה הרגשה של אהובה, שהיא צועניה, במובן, היום אומרים רומא, אבל נכון. צועניה לאו דווקא במובן של אותו השבט ש... שמסתובב באירופה, אלא בחיים. האמא שלה קוראת עתידות, וגם אחותה, וגם היא, אבא שלה האמת לתקוע את הסכין ולגנוב, והיא בן דודים. כל המילים של השיר מרמזים על משהו, ואיזושהי אהובה שהוא אוהב, והיא בן דודים, והוא יודע שהוא לא יוכל להישאר, והוא עוצר כאילו ואומר, תן לי עוד כוס קפה ככה לפני שאני הולך.
נו, אז הנה, זה שוב מה שאמר, זה שוב המוטיב הזה.
של?
של שגרה, של לנסות לתת איזה גושפנקה, איזה חותמת גומי, שאי אפשר אחר כך להסיר. כי אם אני שותה כאן קפה, אז יש פה משהו שאני מכניסה אותו לתודעה שלי כשגרתי, כי אני נאחזת בעוד רגע הזה. למרות שהוא יודע שבאמת... זה לא תהיה השגרה שלו, והמקום שהוא שותה פה זה רגע לפני שהוא הולך, אבל זה הדרך שלו לחבר את זה לתוך השגרה.
אני הלכתי עם זה בכיוון אחר, בעיניי זה היה, קפה זה זמן.
Okay.
קפה זה זמן וקפה זה אינטימיות. אני לא יכול לקנות את האהבה שלך, ולא את התודה שלך, אבל אני יכול לקנות איתך כוס קפה. עכשיו אני ואת, אותה ויילד, יושבים ביחד ושותים קפה, לפני שאני הולך, ואני לא אראה אותך ואת לא תראה אותי, אבל עכשיו אנחנו חווים את הדבר הזה, אחרי שהיה הסקס שאליו מרומז, בצורה הכי בוטה בבית הראשון, אחרי שהוא מתאר את כל אורחותיה בבית השני והשלישי, אומר, לפני שאני עולה על הדרכים, ואת עולה על הדרכים, ואני אמשיך לחיי ואת לחייך, בואי נעשה עכשיו את המשהו הזה, שהוא מיוחד והוא שלנו, והוא כוס קפה.
מעניין למה הוא בכלל חושק בזה, אם הוא מרגיש שהיא לא נאמנה לו, ואתה יודע, אז מה הוא ישיג מהקפה הזה?
הוא לא שם, הוא הולך. אבל הוא אומר, לפני שאני הולך, בואי עוד כוס קפה אחד, עוד משהו אחד שלנו אינטימי, וביי ביי.
יש לנו עכשיו מדע מדע תרלד הדע, בדיוק 3 דקות.
אוקיי, מלא.
זה הפינות האהובות עליי, אני מחכה לזה, כן.
שזה נקרא מנציח. אז אנחנו הולכים לדבר עכשיו על צ'ארלס ספנס מאוקספורד, עכשיו בדיוק אני מסתכל על התמונה שלו, שהוא מקדיש את ה-10-20 שנה האחרונות לחקר דבר שנקרא קרוס-מודליות. הרעיון הוא שאנחנו, שבכלל מדברים, אני מדבר עליו הרבה בשיעור שלי, שפסיכולוגיה קוגניטיבית, שאנחנו לא רואים בעיניים, לא שומעים באוזניים, לא תומעים בלשון, למעבר לעובדה שיש לנו מערכת קוגניטיבית פעילה, שיש בה דמיון, ציפיות ומחשבות טופ-דאון, אלא גם יש כאן משהו שהוא בין מודליות, בין ראייה לטעם, בין טעם לשמיעה. כלומר, אנשים כמוני מרגישים שהטעם של הקפה הוא שונה כשהוא בא בכוס אחרת. Mm-hmm. והוא לקח את זה, הוא took it to the test, הוא הלך ובדק את זה, לדוגמה. הוא הלך ובדק, לקח 2 קופסאות, ובשתיהם היה מיץ, והוא הראה כשהקופסה נראית
אותו
אחרת,
מיץ.
אותו המיץ כמובן, סליחה, קופסה נראית אחרת, על מיץ יש טעם אחר. הוא נתן דוגמאות משיווק, איך אנשים משתמשים בזה. איך למשל אותה חברה עכשיו באה ומשווקת לנו חלב ובקבוק, בשביל לתת לנו הרגשה עגולה. הוא לא רק אומר שזה זיכרון של הכוסות של החלבן, כמו של פעם, וזה חלק מהעניין, אלא גם הוא טוען של העגולה, צורה העגולה, נותנת לך את החוויה של הקרימיות של החלב.
Mm.
ובעיניי, אם ניקח קפה, אז קפה שהוא מר, אנשים יחברו אותו עם צורות לא עגולות, אלא עם צורות מחוספסות, עם משהו מאוד נוקשה וממש דיבר על איזה צליל, איזה שם, איזה קול, איך צריך לייצר מותג סביב קפה.
וואו.
עכשיו אנחנו עוברים למשל לסטארבקס, כאן אני קצת לא מסכים איתו, בינם שסטארבקס עשו, הם הולכו ואמרו, את הקפה הזה, הרעיון האיטלקי שזר לכם אמריקאים, אנחנו רוצים לעטוף לכם בלאטה, ולכן אנחנו נייצר לכם את הקפה, כל החוויה מסביב, יש לי חוויה עגולה ורקה, ותמתן את המרירות ואת העוקצונות של הקפה. וכך למשל, הסמל של סטארבקס הוא בגוון ירוק מאוד מסוים, יש שם בחורה, ורואים חצי שעד.
כאילו מה, והכל... מנסים לרקח?
לרקח. אתה, אני מפחד מלשתות קפה, בכל הרעיון הזה, ועכשיו נשים בו ערימת חלב מוקצף, ויש שם את המוזיקה המיוחדת. הוא בכלל טוען שלכל טעם אפשר לחבר צליל. אם אתה מחבר צליל לא נכון, לטעם יפגע בך. כן, זה נשמע הגיוני לכולנו, אבל אם תחשבי על זה, קודם כל, במדע תמיד מה שישמע הגיוני, מישהו צריך לחקור אותו ולבדוק, ולראות שזה נכון ולא האשליה.
נכון.
אבל חוץ מזה, זה הגיוני ולא הגיוני, כי כשאת ביתי מלמדים בית ספר, אומרים לה, רואים בעיניים. אחר כך באוניברסיטה, אני צריך להסביר להם, לא. רואים בעיניים ובמוח ובאוזניים ובאף.
דוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי. אני גיל מרקוביץ', תודה לך על השעה האחרונה. קפה, בית, אני מקווה שכמו כל שבוע, גם האולפן הזה הפך לבית קצת לאיזה שעה. אנחנו נסיים עם קפה טורקי, אריק איינשטיין, זה הביצוע שלו. תודה רבה לכם שהזנתם, תמשיכו להזין, להתראות.
קצת אופטימיות בסוף.
הבטיח לשלוח שירים למוסף, אבל אין לו כוח, לא בא לו עכשיו, נסגר לו בחדר ספר עד שלוש, הוריד את הסוודר, שבר את הראש, פתח את הדלת, שקט נפשי. אז תשתה קפה טורקי ותתעורר, אתה המשורר. אז תשתה קפה טורקי, זה בולני, אם לא תשיר אז מי ישיר? אז מי חשב על בלדה בארץ אבות, שובור העדה נזכר בחובות, תמיד הם קוראים לו נושא הבשורה, אבל משלמים לו לפי השורה, ירכיב משקפיים לקרוא בעיתון, כסס ציפורנה, אז תשתה קפה טורקי ותתעורר, אתה המשורר. אז תשתה קפה טורקי, זה עולמי, אם לא תשיר אז מי ישיר? אז מי נגע בקרחת ולא האמין, נכנס למקלט שעל הקר ישב לו בשם